שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים את המשנה בדף ע"ג עמוד א', המשנה של למדתי את אבות מלאכה. אנחנו ראינו שהמשנה לומדת את כל אבות מלאכה מהמשכן, אבל היא מסדרת אותם, בעיקר לפי שיטת רש"י, היא מסדרת אותם במופגן, בעליל, בצורה שונה, נכון? לפי סידור דפת, שלא הייתה בכלל במעשה המשכן. וראינו ששוב, אלה זה נפקמינות הלכתיות, כי אב מלאכה ותולדה, מי שעושה את שניהם חייב בעלם אחד, חייב חטאת אחת. זה אין הבדל בין לזרוע שתי מלפפונים לבין לזרוע מלפפון ולשתול עץ. הרעיון הוא אותו רעיון, אבל לדוגמה אנחנו נימון קטישה. קטישה הייתה במשכן, אבל בסידור הדפת אין קטישה, ולכן במקום קטישה כותבים דש, שאולי לא היה בכלל במשכן. נכון? עברנו, אנחנו לא נחזור על זה, ראינו הרבה מקורות שאנחנו שוב זורע ואחרי זה חורש, שזה טען בארץ ישראל קד, במשכן בכלל קודם חרשו, ורק אחר כך זרו. לא נחזור לכל הדוגמאות, ראינו שיש איזה רציונל. סדר מאוד מובנה, דיברנו על 33 המלאכות הראשונות שבמשכן, שבנויות בשלוש חטיבות, 11 המלאכות הראשונות סידור הדפת, ואחרי זה 13 מלאכות של הכנת בגד, ואחר כך 9 מלאכות, ככה לפי הגר"א, בפירוש המשניות לפחות, של הכנת מגילה, קלף, זאת אומרת לכתוב, ספר, עוד הרבה לפני ספר התורה. וראינו שהמשנה מסדרת את המלאכות באופן מיוחד. היא הייתה יכולה לסדר את זה אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש צומח, זה העיקר, ויש חי ברמה של רועי צאן, ויש חי אחרי זה ברמה של צבי. במשכן העיקר מכין לחם, ורועי הצאן מכין בגד, והצייד, צייד צבי השוחטו מפשיטו, נוכחים אין צבי במשכן, אין שוחט במשכן, צייד צבי השוחטו מפשיטו מלחום מעבדו מחתכו מעבד תורו, כותב שתי אותיות ומוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. אפשר לעשות זה אחרת, זאת אומרת אפשר להכין בגד מהצומח. רוב הבדים שהיו במשכן היו מהצומח, היו מפשטן, בוץ, בד, המילה בד, כשכתוב בד, זה הכוונה לפשטן, שגדל בד בבד, כך אומרת הגמרא. אז לא רק שלא התענו מהמשכן, אלא בונים את זה בסדר מאוד מיוחד, ואמרנו שהסדר הזה נדיים לחזרה. הסדר הזה הוא הפוך מהתפיסה הרגילה של החיים, נכון? משום שהעיקר מייצר את המוצר הכי בסיסי, הכי נמוך, זה לחם. לחם זה אוכל, לחם יש גם בעלי חיים אוכלים. זה מתוך שאנחנו צריכים לחיות ברמה הכי גשמית, הכי פשוטה, אז העיקר מטפל בזה. אמרנו שבהיסטוריה, להיות עיקר זה התפתחות. בהתחלה היינו ציידים, נכון? כמו כל בעלי החיים. מה הם בעלי החיים? בעלי החיים הם לא עיקרים ולא רועי צאן. בעלי החיים הם ציידים. ציידים לקטים. חלק ציידים בעלי חיים וחלק ציידים גרגרים. זאת אומרת, הם מסתובבים בטבע. צייד הוא לא פועל בטבע. צייד הוא מסתובב בטבע ולוקח פה, לוקח שם, מה שהטבע מכין לו. לקחת מהחי זה נחשב צייד, לקחת מעצמה זה נחשב לקט. אבל זה משהו, כל בעלי החיים כאלה. ואחרי זה הייתה רמה גבוהה יותר של רועי צאן, שזה קצת להפעיל שכל, בעלי חיים הם לא רועי צאן. יכול להיות למצוא איזה סוגים של נמלים, או כל מיני דברים חריגים ומוזרים, אבל באופן כללי, לקחת צאן זה כבר להשתלט על הטבע, זה לא להיות כנוע. בעלי החיים, הטבע הוא הטבע, יש את העולם, והם מנסים לשרוד בתוכו. הקדוש ברוך הוא בחר איך יראה העולם. אין להם אמירה, אין להם שליטה על מה יהיה בעתיד. יש טבע והם מנסים, הם צריכים לכן הם חיים ולמנדוד, כי פה יש אוכל, פה אין אוכל. רועי צאן זה כבר משהו שיש בו שכל, יש בו צלם אלוקים כבר, יש פה איזו שליטה, יש פה הבנה שאפשר להשתלט על חלק מהטבע ולקבוע מה יקרה. לקבוע, זה התפתחות, טכנולוגיה מסוימת יש מאוד בסיסית, מאוד ראשונית, אבל כבר קורה משהו, הבל, רועי צאן. ויש מדרגה הכי מפותחת שאדם נהיה חקלאי, אדם נהיה חקלאי, חקלאות זה בעצם הנדסה, חקלאות זה מניפולציה, זה פיזיקה. אני קובע מה האדמה, איך היא תראה ומה היא תגדל, ואני מחליזנים ומפתח אותם ושומר אותם ומאבד אותם. אז העיקר, אז המשנה עשה את זה קצת הפוך, ניסינו להבין למה המשנה עשה את זה לגמרי הפוך. אני ב-33 המלאכות הראשונות. דווקא העיקר שהוא שיא ההתפתחות הטכנולוגית, מתעסק הוא בדבר שגם בעלי חיים עסוקים בו, בלחם. ורועי צאן, שזה קצת פחות טכנולוגיה, הוא מתעסק בבגד. אין לבעלי חיים בגדים. בגדים יש רק לצלם אלוקים. אוכל יש גם לחיות. בגד זה כבר תוצר. זה לא צריך IQ גבוה בשביל ללבוש בגדים. זה אומר שיש לך בושה. זה אומר שאתה מודע לזה שאתה בבעיה. בעלי חיים לא מודעים לזה שבעיה. הם באמת יכולים שהם גם לא בעיה. הם לא צריכים ללבוש בגדים. ודווקא הצייד שהוא כאילו הכי חייתי, הכי פרימיטיבי, הוא מייצר את התוצר הכי רוחני. רוחני, כן. כי לכתוב זה הרבה יותר משל ללבוש בגדים. מה זה לכתוב? לכתוב זה תבונה. אתה צריך תבונה, אתה צריך שכל, אתה צריך לדבר, ואתה לוקח את המילים שלך, ומה זה לכתוב? לכתוב זה להטביע, להנציח את המחשבות שלך. אני מדבר איתכם, אתם מדברים איתי, אז המילים שלי מתפוגגות. המילים שלי גורמות, אתם שומעים מה אני אומר, אתם שומעים מה אני אומר, וזהו. מי שהיה כאן ועכשיו, אז שמע את המילים, מי שהנענה, וזה נעלם. נעלם ב... בתוך הגון, כשאתה לוקח כתב, כתב זה לקחת את התבונה, את הרגש, את המילים, ולהנציח אותם. להטביח אותם קבוע. כשיש ספר, זה יכול להיות קרשי המשכן, זה יכול להיות לדעת איזה קרש ליד איזה קרש, לא משנה, אבל זה... בעלי חיים לא מתכננים. גם בונה שבונה בית, הוא לא זוכר איזה קרש היה פה, הוא לא מפרק וסוגר כל הזמן. אז יש פה איזה משהו שלוקח את התבונה שלי, את דעת אלוקים שלי, את השכל שלי, וחותם אותו באיזה חותם של נצח. יותר, לא נצח, אבל יותר. ואמרנו שההיפוך הזה לכאורה בא להגיד, יש עיניים של יום חול ויש עיניים של שבת. המלאכות הן מלאכות של משכן. המלאכות הן מלאכות שבונים איתם את הפסגה, את השיא, את הדבר הכי גדול. הכי גדול בעולם זה משכן. המשכן זה שורש החיים, זה מהות החיים. כשיש משכן, יש שכינה בעולם. כשאין משכן, העולם כולו בבעיה קשה. זה ביום חול. ביום חול זה הדבר הכי גדול. הדרך הכי גדולה להתקרב לאלוקים זה דרך המלאכות, דרך האחריות, ודרך החריצות, ודרך התבונה, ודרך ששת ימים תעשה מלאכה. מלאכה זה מילה יקרה, לעובדה ולשומרה. וכשמגיעה שבת, אנחנו מתנערים, אנחנו הופכים מבט, משנים את הכיוון לגמרי, ואז להפך, ואז הטכנולוגיה בעיניים של שבת, זה באמת עיניים אחרות. יש שכל אחר, תבונה אחרת, השגחה, הערה אחרת. הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה אחרת בעולם. בשבת מלאכה זה קרת, בשבת מלאכה זה ערס, בשבת אל תתערב. ביום חול, אז העיקר הוא הרבה יותר, העיקר יכול לעשות דברים חשובים מאוד, והצייד בקושי. אבל בשבת אל תתערב, זאת אומרת, את כל עולם הטכנולוגיה, נכון, נטל מלאכות של יום שישי, של יום שישי מעשה, נהפך ללט, ככה אמרנו. נהפך לכללה כזו ביום. אז עזוב, אז תן לעולם להיות כמו שהוא בשבת, ככה. תן לעולם, אתה רוצה לפגוש את אלוקים, אל תשנה פה כלום, תעזוב את כל הטכנולוגיה, תשתמש בשכל, אבל לא בשביל לארגן את העולם, לא בשביל לתפוס פיקוד, לא בשביל להוציא עוצירות, לא לחם, לא בגד, אפילו לא ספר. ועכשיו נכנס לששת המלאכות האחרונות. הבונה והסותר, המחבב והמאיר, המכה פטיש והמוציא מרשות לרשות. זה החטיבה הרביעית שהיא לכאורה עסוקה בבניין בית, נכון? הבנאי בונה בתים, ומה עושים הבתים? מוציאים מרשות רשות. מוציאים מרשות רשות, כולכם ראיתם בדף ב' עמוד ב', שהמשנה, שהגמרא אומרת זה הכנסה, תני הכנסה, הוצאה קרי לה, נכון? זה בעיקר להכניס מה שאומר רשות הרבים לתוך הבית שלי. אבל המשנה מדברת על בניין, בניין, איפה היה במשכן, ששת המלאכות האלה, המלאכות האחרונות זה ודאי לא כמו שהמשכן. בונה וסותר, מחבא ומבעיר, מכה ופטיש, כל המלאכות האלה זה מלאכות שלא, לא של המשכן, זאת אומרת, בנו במשכן, אבל המשכן היה עשוי מחומרים אורגניים. המשכן היה עשוי מצומח ומחי, זאת אומרת, מעצים, מעצי שיטים, ועיריות, עיריות שחלק הם עשוי מאורות אלים מאוד דמים, ואורות חשים, וחלק מחוטים, מחוטים של גם צמר וגם פשטים, גם צומח וגם חי. לא היה אבנים במשכן. היה מצופה זהב, כלים היו מזהב, אבל לא היה אבנים במשכן. משכן שלו, המשנה אומרת, נכון, בסוף מנכון, משכן שלו היה בית של אבן ועיריות מלמעלן. את הבית עצמו כבר נהפך, יש אבנים, זה דומם. ועל זה, ובית עולמים הוא עשוי כולו מאבן. זאת אומרת, באמת לא יודע איך בנו תקרה, אני לא יודע איך בנו תקרות מאבן בימי קדם. זאת אומרת, אנחנו בונים תקרות מאבנים כי יש לנו קורות פלדה שמחזיקות את האבנים שלא יפלו. אני לא יודע, פעם מתישהו גילו את הטכנולוגיה של כיפה, נראה איזה יותר מאוחר, בית המקדש הראשון, לא יודע, אבל בית המקדש הראשון היה עשוי מאבן. זה ברור גם בפסוקים וגם במשניות, וזה לא מה שכתוב. זאת אומרת, מכה בפטיש, נכון? אתם רואים, ראינו במשנה, בדווקא קוף בית עמוד בית, רש"י אומר שזה נותן מכה לאבן מהסלע, והאבן, זה סוף החציבה. לא היו אבנים במשכן, ולא היו פטישים. לא היו פטישים במשכן. כל אסור, כי חרבך הנפת עליה ותחלה. לא היו פטישים. היה מחבב ומבעיר במשכן, אבל לא בשביל פטיש. מחבב ומבעיר, כמו שרש כתב במשנה, זה היה בשביל הסממנים, בשביל ליצור את הצבעים. היה צריך יורה של צבעים, ששם הדליקו אש וכיבות אש. זה היה. אבל המשנה מסדרת את האש ביחס למתכת, ביחס לפטיש. את הפטיש ביחס לבית. אי אפשר לבנות בניין אבן, אני לא מדבר על כל מיני דברים מוזרים, כשכפר שלם היה צריך סחוב איזה אבן מקום מקום. אני מדבר שהאדם, האדם בונה, האדם חי באופן רגיל בית באבן, זה קשור מאוד לברזל, קשור מאוד לפטיש. אין פטיש בלי אש ואין בית מאבן בלי פטיש. צריך מתכת. האבן היא מאוד מאוד חזקה, האבן היא מאוד קשה. האדם לא יכול לשלוט באבן, אדם לא יכול לחצוב אבנים, לא יכול לנסר אבנים, לא יכול לקבר. בסדר, במקדש היה פלא, היה תולעת השמיר, זה נס כזה במקדש, במקדש שלמה. אבל יש, שוב, המשנה לוקחת, זה לא היה במשכן, במשכן לא היה אבנים ולא היה, אבל המשנה מסדר את זה כאילו המלאכה הרביעית היא בניין ובניין של אבנים, בניין של אבנים. וכשאנחנו מנסים לבנות, לראות את אם יש איזה רצף הגיוני בין ארבעת המלאכות, זאת אומרת, החלק הרביעי של המשנה, לחלקים הראשונים של המשנה, אז אנחנו נתקלים קצת במבוכה, משום שמה הבנה, אתם זוכרים, דיברנו על לחם אוכל, שזה הכי חייתי, אחרי זה בגד, שזה כבר אנושי, אחרי זה ספר, שזה כבר תבוני, ואחרי זה לבנות בית. לבנות בית זה פחות מלחם במובן מסוים. אני יודע שאי אפשר לחיות בלי לחם ואפשר לחיות בלי בית, אני מבין. אבל בית, זאת אומרת, מקום בשבילי, רשות היחיד בשבילי, זה גם בעלי חיים עושים. בעלי חיים, הם לא מפעילים את ה... הם לא פועלים בעולם הזה, חוץ מ, אני חושב, הדבר היחיד זה בית. את המקום היחיד שיש לבעלי חיים טכנולוגיה, זה לא תבוני, זה אינסטינקטיבי, זה הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה. אבל בעלי חיים בונים בתים. ציפורים בונים קינים. הקינים של ציפורים זה קינים... כך אומרים, כן קינים, כן, מסכת קינים. זה יצירה מאוד מופלאה, זה נראה כאילו מישהו הנדס את זה, נראה כאילו זה אדריכל. אין שם, זה לבד, זה. כשברוך הוא ברא את זה בטבע שלהם. אבל בעלי חיים בונים, יש בעלי חיים שחופרים מחילות, ויש נמלים שחופרות לעצמם, ויש דבורים שבונים לעצמם, בונים לעצמם כברות, ויש בונה, שבכלל בונה איזה, נכון, מגזעים, בונה איזה בית מתוחכם, שהכניסה אליו היא תת מימית, שהאויבים לא יצליחו להגיע. זה דווקא יהיה, זה הדבר היחיד שיש בעולם, נכון? אני מתכוון שאמרנו שמבחינת טכנולוגיה יש במשנה סדר יוריד. העיקר הוא אחי, ואחר כך הוא העצום, ואחר כך הצלד, ופתאום יש את מי שמבחינת התחכום שלו הוא הכי טכנולוגי, כי הוא בונה בית מאבן עם ברזל. ברזל זה תקופה מאוד מתקדמת, נכון? אמרנו שבהתחלה היו ציידים, אחרי זה רועי צאן, אחרי זה חקלאים, הרבה יותר מאוחר הגיעה תקופת הברזל. לגלות הברזל זה מאוד מאוד מסובך. לגלות הברזל צריך הרבה יותר ניסיון, והרבה יותר ידע, והרבה יותר סקרנות, עושר. יש חלקים, כשחלק מכדור הארץ גילה את הברזל, אז ברזל מעניק לנו כך אינסופי, זה מסובך לגלות הברזל, כי אני לא יודע, אני לא מספיק בקי, אין גושים של ברזל שפזורים, כבשים פזורות בשטח. אתה יכול לקחת כבשים ולקחת אליך. צמחים פזורים בשטח, אז אתה יכול להגיד, אני רוצה לגדל את הצמחים האלה, אתה יכול לבחור למעט צמחים. אבל ברזל אין, אתה לא מוצא חתיכת ברזל, נדיר מאוד, אולי בכלל לא. ברזל זה מסובך, איך אנשים זיהו שהאדמות מסוימות, יש בהם ריכוז גבוה של ברזל. אנחנו חיים עמוק אחרי שגנו ברזל, אני לא בטוח שמישהו פה יודע לצאת לשטח ולארגן לעצמו חתיכת ברזל, מהטבע אני מתכוון. בואו, אני לא רוצה להגיד בטוח שלא, אבל נגיד לפחות לא בטוח. איך האדם גילה את ה... לוטש כל חרש נחושת וברזל, איך האדם גילה את זה, איזה תבונה הייתה לו, איזה חוכמה הייתה לו, לגלות שבתוך האדמה הזאת יש אדמה שאם, נכון, זה תהליכים מסובכים מאוד להפיק ברזל, זה אתה צריך 1,000 מעלות לפחות, אם לא 1,600 מעלות, אני חושב בשביל לשרוף את האדמה הזאת ולקבל גוש ברזל, ואחרי זה לחשל אותה, לחרש המתכת קראו נפח, כי בעיקר העבודה שלו הייתה להזרים מסות אדירות של חמצן, כדי ליצור אש ברמה... בחום מאוד מאוד גבוה, זה צוות בצוות עשויה, זה משהו פלאי כזה, נכון? המשנה פרקי אבות אומרת שזה, שעשרה דברים יבואו יום שבת דרך שמשות אחד מהם, זה צוות בצוות עשויה. אי אפשר לטפל בברזל, אם אין לך ברזל כבר. אתה לא יכול לגעת בזה בידיים. גם לא בכפפות, אתה צריך לגעת בזה בברזל. ומי עשה את הברזל הראשון? זה משהו, תעלומה כזאת מאיפה האדם. הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות זה חצי טבע, חצי נס. זה מין משהו שהוא לא כל כך. בין השמשות זה גם זה וגם זה, זה לא זה ולא זה. אז זה חצי אלוקי וחצי אנושי. זה מין, עוד לא נבראה אש, אש נבראה במוצאי שבת, נכון? זה אנחנו מדליקים בורים מאור אש. אז אש, הברזל הראשוני זה איזה סוד שהאדם מגלה איזה כוחות סמויים, תמונים, שתלויים בכדור הארץ. איך המדרש אומר שהעצים אומרים לה, גרזן, למה אתה קוראת אותנו? אז הגרזן אומר לעצים, בגללכם אתם אשמים, כי אם לא תהיה לי ידית מעץ, אז לא הייתי יכול לכרות אתכם. אבל זה ברזל ביחסי עצים, אבל ברזל הוא זה שמאפשר לנו להשתלט על עצם כדור הארץ, עצם האדמה. אני מתכוון שכל הפעילות האנושית היא עסוקה בדברים שצומחים מהאדמה. צומחים מהאדמה. צמחים, בעלי חיים, אנחנו, הכל אנחנו צומחים מהאדמה. האדם, הקדוש ברוך הוא מהאדמה לוקח, הקדוש ברוך הוא לקח עפר ומים ויצר אדם. אבל חוץ מהאבן עצמה, האבן עצמה היא לא עשויה מהאדמה, היא האדמה. היא האדמה. אבן זה דבר שבמשנה רואים, שזה עשי, נכון? לחם, בגד, ספר ובית מאבן. שצריך טכנולוגיה מאוד משהו. וגם זה בשבת אסור, כן? גם זה בשבת נורא ביום. אבל כשאסור לנו בשבת, זה מלמד אותנו כמה זה חשוב בששת הימים, כמה זה מהותי. אז למה בית זה איזו יצירה כל כך גדולה? למה בית יותר חשוב מספר? אבל גם בעלי חיים. גרו במערות. אנשים גרו במערות לפני שהם ידעו לאפות לחם. אני מתאר לעצמי. גם דובים גרים, לא צריך הרבה שכם בשביל לגור, לא צריך שכם בכלל בשביל לגור במערות, קר לך, חם לך, תכנס. כל מה שאתה רואה חור בסלע, תיזהר, אל תכניס את היד, כי יכול להיות שיש שם איזה מזיק. זה לא, עצם מושג הבית, זה לא מושג בית, זה בית אחר, זה בית מאבן. יש הבדל כנראה מאוד מאוד עמוק בין בית מאבן לבית לא מאבן. אנחנו יודעים באמת שכל מה שאדם עושה, אז הוא מתפורר, הוא מתפורר. כל מה שאדם עושה מחי וצומח, מתפורר, מתפורר מהר יותר, מתפורר לאט מדי. אדם פחות מטביע את חותמו בעולם כשהוא מתעסק. כשארכיאולוגים באים למקום, אז מה הם רוצים? את האבנים, זאת אומרת, את הבתים. מה שלקחו אבנים ונשארו? אבנים נשארות, אבנים נשארות, מבנים נשארים. גם זה נשחק עם הרוח ומפולות סלעים ודברים באו, דחפו ואיזו. בעיקרון, סלעים נשארים. כל שאר הדברים הם הרבה יותר... הרבה יותר נשחקים, הרבה יותר מתפוררים. אפשר להקים, אמרנו, אפשר להקים, במשכן הקימו מעיריות, במשכן הקימו מעצים ועיריות, אבל אוהלים, מה ההבדל בין בית ממשהו אחר לבין בית מאבן? בית מאבן זה קבוע, זה קבוע. אנחנו בונים בתים מאבן, בסדר, אז מלט, בטון, גם זה בסוף עשוי מאבן, צורות שונות של אבן. בירושלים יש כזה חוק כזה כבר הרבה מאוד שנים, שנכון, כל הבתים צריכים להיראות כאילו הם נבנו מאבן. יש חוק שצריך לצפות אותם באבן, משהו מיוחד, לא יודע, יש ערים אחרות כאלה בעולם, שהעיר הזאת תראה גם עשויה, גם בטון זה סוג של אבן. אבל אבן, יש משהו במילה אבן, אבן לכאורה זה משהו מאוד פרימיטיבי, אבן זה משהו. עצים, צומח וחי, זה לקחנו את האדמה, לוקחים את האדמה, שכלל אותה, ברע ממנה. ברמן האורגניות, חיים, זה מה הקשר בין זה לאבנים? יש באבנים משהו מאוד נמוך, מאוד ראשוני, מאוד פרימיטיב. אבל מצד שני, לאבן יש התייחסויות, אבן נמשלת לדברים מאוד מאוד גדולים. איפה אבן נמשלת? קודם כל, אבן מה עשו הבונים? הייתה ראש פינה, על מי נאמר הפסוק? על דוד המלך. דוד המלך, המשיח. המשל שבו המשורר בוחר לתאר אותו זה אבן. חשבו שהוא אבן כזאת, חסרת משמעות. הבונים זה תלמידי החכמים. אל תקריא בנייך, אלא בונים. תלמידי החכמים נקראים בנאים. אני חושב שגם בניין בכלים, אבל באופן כללי, כשאנחנו אומרים על מישהו בנאי, אנחנו מתכוונים שהוא בונה באבן. אז תלמידי החכמים בנאים. ארץ אשר אבני הברזל, אל תקריא אבניה, אלא בניה. תלמידי החכמים שבישראל, שהאבנים שלנו הן עוצמתיות מאוד. אז יש אבן היא נמשלת שוב. אבן זה משל למלך המשיח. דוד המלך הוא אבן. ואבן זה גם מושג כאילו של משהו מת, זה נראה לו משהו מת, משהו שלא התפתח לשום דבר. מצד שני זה המשיח, אבן זה, משם רואה אבן ישראל, כך יעקב מברך את יוסף. אבן ישראל, מה זה אבן ישראל? רש"י אומר נוטריקון, אב בן. זאת אומרת, קשר הדורות, קשר הדורות, זה הנצח שזורם מדור לדור נקרא אבן, נקרא אבן. יש משפחות שקוראים לבן בשם של האבא. אז אם גם לאבא שלך קוראים שמואל, וגם לבן שלך קוראים שמואל, אז אבן שמואל. יש פה איזה משהו כזה, אפילו לא שואלים אותך איך יקרא לבן שלך בדרך כלל. אתה חייב בזה, זה גדול ממך. יש איזו הבנה שאבא שלי והבן שלי, זורם פה משהו מאוד חזק, נצחי כזה, סלעי כזה, קבוע. יש משהו באבן שהוא מאוד נמוך, אבל יש משהו באבן שהוא מאוד מאוד חזק. חזק ו... ולכן החלום של נבוכדנצר לארבעת המלכויות, שעל פסל הזה שעשוי מי, כל מיני חלקים, יש מלכות רביעית, בסוף אבן מתנתקת ו... אבן זה המלך המשיח, שוב בדניאל, זה התקומה, זה התחייה, דווקא אבן כזאת, היא זאת שמרסקת את, 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 את המלכות רביעית, את כל המלכויות האלה. דוד המלך הורג את גוליית עם... עם אבנים, הוא יכל לעשות את זה עם חרבות, הוא יכול לטפל. יש מדרשים שדורשים הרבה, הרבה על האבנים הזאת. לוחות הברית, לוחות הברית היו שני לוחות. הלוחות הראשונים שאנחנו כך מתגעגעים עליהם, היו כתובים באש שחורה על גבי אש לבנה. אבל לוחות השניים, לוחות האבן, לוחות האבן לא נשברו. לוחות של אבן, מה זה לוחות של אבן? לוחות של אבן זה התורה החודרת לתוך אבן. אבן יש בה... אבן יש בה עוצמה, אבן, אנחנו פה, אתם יודעים שהאבנים של חברון הם אבנים מיוחדות מאוד. יש מותק הזה, נקרא שיש חברון, זה סלע סלע, שמים כמעט לא מחלחלים בתוכו, הצערנו שהרבה מחצבות פה, אתם כולכם רואים את מערת המכפלה, זה מאוד מאוד בולט, שמערת המכפלה והכותל, זה בדיוק אותו, זה אותו קבלן, זה אותו אורדוס עשה את זה, וזה עשה מאוד, מאותו מודל. מבחוץ זה נראה בדיוק אותו דבר, אבל אין שום קשר בין הכותל לבין מערת המכפלה פה. כי האבנים של הכותל הם אבנים שנשחקו מאוד, יש הרבה חריצים והרבה עיגולים והרבה קמטים. והאבנים פה זה כאילו קלפו מהם את הניילונים אתמול, נכון? זה נראה כמעט כמו שזה נראה פחות אנשים התרפקו עליהם, אתם אומרים. לא, אבל גם יותר למעלה זה... זה נשחק. יש פה משהו באבן הזאת החברונית, אב בן, יש איזה קשיחות כזאת. חברון היא מקום של אבנים, נכון? ככה מדרש אומר. חברון שבע שנים יותר לפני המצרים, זה אין לך מקום גרוע, לא גרוע, גרוע מבחינה חקלאי. לפלחה, בארץ כמו חברון, חברון תרשים, תרשים זה אבנים. יש פה אדמה מלאת אבנים, וזה התכונה שלה. יש משהו באבן שהוא מאוד מאוד נמוך, ויש משהו באבן שהוא מאוד מאוד גבוה. הרב פה כותב בראות הקודש, לא צילמתי, אז אני גם לא אקריא, אני אקריא. גם פסקאות פנימיות עמוקות מאוד, שבהתחלה הכל היה אבן. כדור הארץ הוא גוש של אבן. ולאט לאט התחילו תהליכים, שמהם יש דומם, אחרי זה צומח, אחרי זה חי, ואחרי זה מדבר. זאת אומרת, יש רוח. בחומר יש גם רוח. וזה מתרומם, מדומם, זה גולה לצומח, ומצומח זה עולה לחי, מחי זה עולה מדבר. אבל הרב כותב פסקאות סודיות כאלה, פסקאות סודיות בעמוד שסמך ג', אני חושב, שסמך ד', שסמך ב', שיש, אתה מפסיד משהו כשאתה מפסיק להיות אבן, אתה מפסיק. זה שהצומח הוא הרבה יותר משוכלל, אין ארוך, אי אפשר בכלל להשוות בין דומם לבין התא של הצומח הראשון, הכי בסיסי. אבל מפסיד משהו וכשזה מתפתח אחרי זה לחי, אתה מפסיד עוד יותר. כשאתה מתפתח אחרי זה לאדם, אתה מפסיד עוד יותר. מה אתה מפסיד? מה אתה רוצה להיות אבן או אדם? תפרד לוקים בכליל הדרה. אבל משהו מהעוצמה שאנחנו אוכלים את ה... אנחנו אוכלים בעלי חיים וצומח, והצמחים אוכלים, והבעלי חיים אוכלים צמחים, והצמחים ניזונים מתוך האדמה. את החיים אנחנו מקבלים מתוך האדמה, זה אבן שהתפוררה בסוף. אדמה זה אבן שהתפוררה. את החיים אלוקים שתל בתוך האפר, בתוך ה... יש משהו ביסוד האפר, נכון? ככה בעלי המוסר, ביסוד האפר זה משהו מאוד לא טוב, כי אפר זה בטלנות ועצלנות וכיפאון וכיבאון וחוסר תנועה וחוסר חיוניות. יש משהו ביסוד האפר בנפש שהוא גרוע מאוד, אבל אין אפר בלי חיים. בלי אפר, אפר זה צמיחה, אפר זה ענווה, אפר זה התחדשות, זאת אומרת הוא מאפשר לאחרים להתחדש. כל מה שצומח, צומח מתוך האדמה. יש משהו באפר שהוא צמא לקבל, הוא יודע שהוא לא יכול לבד. ובעיקר יש איזה חוסן, אי אפשר לבלות את האפר. הכל יכול להתפורר, הכל יכול להיעלם חוץ מאבן. וכשאדם בונה בית מאבן, בית המקדש, לאוהל מועד הייתה, למה את אוהל מועד לא עשו מאבנים? זה אוהל, אוהל מועד, למה זה לא מאבנים? כי בית המקדש הוא נודד, הוא לא קבוע. נכון? הגמרא אומרת שבונה על מאה, סותר מעט לבנות במקומו, אבל בונים את זה במקום אחר, על פי השכינה. כן, אבל כל הרעיון של המשכן זה לנדוד, לא רוצים להיות פה. המשכן זה כאילו לא במדבר, זה מין מוקף בעני הכבוד, זה מין מקום כזה שתלוש, הם לא ידעו, הם הלכו על ויעקב למישור חסים ויקה, הענן מתעלם, העננים גורמים לנו להיות מנותקים מהמרחב, לא משנה מה מזג האוויר, לא משנה מה עונה, לא משנה מה אויבים, אין נחשים ועקרבים, וסמנתך לא בלתה מלך, הרגלך לא בצקת, לא בצק הזה 40 שנה, זה מין עולם מנותק מהזו, אנחנו לא רוצים במדבר, אנחנו זזים, וכל המשכן נעשה בשביל שיזיזו אותו. כשאתה גר באוהל, מה עושה לך בית אבן? בית אבן הופך, עם בית אבן אתה מחובר למקום. כשאתה גר במערה, או באוהל, אפילו בית מעצם, זה מתפרק, זה נעשה מכתחיל בשביל להתפרק. אתה תלוש, אתה לא פה. אתה צריך כשלא ירד אליך גשם, אתה צריך אינטימיות, אבל זה לא המקום שלך. אתה לא מחובר באמת למקום. דווקא כשיש לך בית מאבן, זה עולה הרבה יותר, זה הרבה יותר יקר, אתה משקיע בזה הרבה יותר. אתה לוקח את האדמה, יש רשות הרבים ורשות היחיד. למי שייכת רשות הרבים? אני חושב שרשות הרבים שייכת להרבה אנשים, שלכל אחד יש רשות היחיד. עוד דיברנו על זה, אתה רוצה לגור בירושלים, אם אני קורא לך ירושלים, מתי קורא לך ירושלים? כשיש לך בית בירושלים. יש לך בית בשבילך בירושלים. אין לך את כל ירושלים. אתה רוצה לגור בתל אביב. אז אין לי את כל תל אביב, אני. מאיפה אתה גר? לא נכון, אתה גר באיזה בית קטן כזה. נכון, כשיש לך בית, בעיקר בית מאבן, אדמה. אז אתה ירושלמי, אתה. אני תמיד שווה חברה, כשיש לך מקום. מה יש לך מקום? יש לך מקום קטן, יש לך את הכיסא שלך, את המיטה שלך, זהו. אבל יש לי מקום, המקום הזה, יש לי רשות היחיד, רשות היחיד היא מחבר אותי לכל רשות היחיד, לכל רשות הרבים. אז מה עושה לי בית? אני חושב, בית מאבנים, זה לקחת את האדמה עצמה בלי לשנות. אתה חותך אותה, מנסר אותה, בסדר. אבל אתה בונה בית, אתה אומר, אני אציב. בית מאבנים, אפשר לנדוד אותו. הוא גם יקר מדי, אתה לא יכול לבנות אותו לעונה, הוא דורש אין סוף השקעה ומאמצים ועלות. אתה לא יכול, עוד שנה אני זז מפה, זה לא... להתחבר בצורה הכי עמוקה למקום, לאדמה, להיות שייך לאדמה, זה דווקא בית אבן. אתה בונה משהו שהוא משתמש באדמה, וזה אולי, אני מנסה להסביר בעזרת השם, שאני אומר דברים את זה, למה זה ממוקם בסוף המשנה. יש משהו בבית שהוא יותר מספר. יש משהו בבית שמרים אותנו, מרומם אותנו, כי אנחנו יורדים הכי למטה, אבל זה מרומם אותנו, לוקח אותנו למקום שהוא הרבה יותר מספר. זה לא מסתדר במבט החיצוני, זה חידוש של המשנה, כי במבט החיצוני ספר, מילים, דיבורים, זה ספר, נכון? דיבורים הם אלה שהכי בעלי משמעות. והמשנה פה לא רואה את זה ככה. המשנה רואה דיבורים, באמת אם אתה חיה, אתה לא יכול לדבר. אם אתה בעולם אתה יכול לדבר, אבל אם אתה לא אדם שמחובר חזק חזק לאדמה, לאדמה של אלוקים ברא, אז אין כל כך ערך, אין כל כך ערך לא ללחם שלך ולא לבגד שלך, אפילו לא לספרים שלך. אבל יש ערך, יש פה תבונה, יש צלם אלוקים, אבל זה אולי אפילו פסול. בלי בית, ואחרי זה שבת, אנחנו יודעים שהעיקר בשבת זה מלאכת הוצאה. המלאכה הכי גדולה זה להכניס דברים מרשות הרבים אליי. כשיש לי בית מהאבנים, יש לי מקום. ואז יש עולם, רשות זה עולם, רשות זה מרחב. יש מרחב של כולם ויש מרחב שלי, אני... לא בונה משהו מלאכותי. אפשר רשות הרבים לעשות עם מחיצות של עבוד, שאפשר ככה לפרק אותם. באופן עקרוני, איך שהמשנה כותבת אותם. לי יש בית. המקום הזה בנוי בבית, נכון? שוב, אבנים מצד אחד הם כל כך מתות, ולא מדברות איתך ולא כלום. מצד שזה רצח, אני עומד ליד אבנים עתיקות, ליד האבנים של מערת המכפלה, או ליד הכותל. אנחנו תמיד בונים בעצמנו את ההכרה שאם ראשונים כמלאכים, אחרונים כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אחרונים כמלאכים. זאת אומרת, הם נראים אולי אותו דבר, אבל חיה בהם קומה אחרת לגמרי. הם שייכים למה פועם בליבם, מה דעת אלוקים שבהם, מה היו מחשבות, הרגשות שלהם. זה דבר שכמה שאתה מזהה, שאם אתה חושב בני אדם, אז אתה במקום נמוך מאוד. אז אנחנו כחמורים, אם אנחנו מזהים שיש פה קומה מאוד עליונה, זה מאפשר גם לנו לפתוח אופקים משלנו. אז בכותל, כשאני אומרת ככה, אני אומר, איפה אני ואיפה רבי עקיבא? כאילו, מה רבי עקיבא הביא? מה הוא דורש? תילי תילים שהלכות על קוצות של יוד, מה... עין לא ראתה איזה אלוקים זולתך, אתה עשה לה מצפים לך, כבר עשיתי מרבי עקיבא וחברה. מה נדבר על רבי עקיבא? כל מה שמדבר על רבי עקיבא, אני מפחד להקטן את זה גובה עיני, אבל אני שם יד כזאת על הכותל, נוגע בכותל. גם רבי עקיבא היה שם, והוא נגע באבנים האלה. רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, עזרא ונחמיה, חלק מדוד המלך, וקודם, זה אמיתי, אני חושב שזה חלק מלהיות פה בחברון, חלק מלהיות פה בחברון זה. איפה רבי עקיבא? אנחנו עולים בקודש לאלה ולאלה, עולים על האבות ולאמאות שהם. זה כבר לא ראשונים, זה אבות העולם, זה מה יש לדבר. ואבות העולם גרו, הם היו באבנים האלה. האבנים האלה, יש משהו באבן שהוא הכי הכי נמוך, יש משהו באפר. יש ככה רגילים, נכון, במערל אתם רואים הרבה את הביטוי חומר וצורה. החומר זה חומר הגלם, הוא מאוד מאוד נמוך, הוא חסר משמעות, והצורה זה איזה צורה אתה מטביע במחום. זה יכול להיות צורות פלסטיות, זה יכול להיות נשמה, כיוונים, אידיאלים. אבל כל צורה שאתה מטביע בחומר, בסופו של דבר, מתפרקת ומתפוררת, ומפנה מקום לצורה יותר גבוהה. החומר מצד אחד הוא מאוד מאוד נמוך, מצד שני יש בו פוטנציאל לאין סוף. בלי צורה, החומר הוא סתם, חסר משמעות. אבל הוא מאפשר לצורה לחול עליו, הוא משארת לאיזה שכל, איזה מוח, לאיזה חוכמה, אבל תמיד כל שכל שחל עליו הוא יותר קטן ממנו, כי זה יגדל עוד יותר, עוד יותר. יש באדמה את הפוטנציאל של האינסוף. אנחנו, האנושות לא הכירה את הכוחות שבתוך האדמה. האנושות חשבה שהדומם הוא דומם, הדומם הוא לא דומם. האנושות, הבתים לא של קודש, חשבו שזה החומר ו... וזה החומר. היום אנחנו מבטים פנימיים של חכמי הקבלה, חכמי הסוד תמיד ידעו ש... שהחומר הוא חי, חי לא ממש, שהוא אנרגיה, שהוא עוצמתי, שאתה מפוצץ כמות קטנה, אתה מבקע חומר גרעיני, אתה מקבל אנרגיות שהן לאין ארוך יותר גדולות מ... זה נראה לנו מת, זה נראה לנו דומה. יש משהו במשיח שהוא אבן, יש משהו בתוכנו, להיות מתמיד. מתמיד זה, מה זה מתמיד? להיות קבוע בסדרים, זה להיות סלע. זה להיות סלע, יש כל כך הרבה דברים שמפריעים, מתשתשים. מה זה מתמיד? יש לך יום כזה ויש לך יום כזה. פעם אחת מישהו יצבן אותך, פעם מישהו דחף אותך, פעם מישהו החליק אותך. להיות מתמיד, כל אחד לפעום דרגה נילה. זה. הקביעות הזאת היא נראית מבחוץ, כאילו זה מישהו שהוא משעמם. זה הדבר הכי סוער בעולם להיות מתמיד. זה לייצר כוחות נפש אדירים, זה התחדשות אין קץ, זה להצליח עוד דקה ועוד שנייה ו... ובאיזה עוצמה אתה מצליח להתמיד? שוב, אפשר גם להתמיד בפרקי זמן קצרים. אני קבוע לומד את הזהו. קבעת הייתי עם התורה, קבעת זה קיבעון, אבל זה הכי, הכי לא קיבעון. כי יש, אנחנו לא סלעים, אם אנחנו כמו סלעים, כמו איך כשיעקב מסכל את ידיו, אז כתוב, ויתמוך יוסף יד אביו, הוא מנסה להזיז את הידיים של יעקב, אז המדרש אומר לו, עמודו של עולם, אבן העולם, אתה מנסה להזיז, הידיים של יעקב זה, נראו כמו הידיים שלי, אני יודע, זה כל הדיניינים שבעולם יבואו להזיז את היד שלו, זה יד אלוקית, זה האנרגיה שנראית בה לעיני בזכה, היא לא מתחילה בכלל, לא האנרגיה של פאוור, של יחידות פיזיקליות. זה עולמות אחרים לגמרי, זה מה שרואה שם ומה שרוגה שם. אז המשנה, אני חושב, אומרת שהשיא של האדם, השיא של האדם, כל היצירה האנושית, אתה יכול להיות תלוש ממנה, היא בכלל לא מחברת אותך. היצירה האנושית זה להקשיב לאלוקים, היצירה האנושית זה להקשיב לעוצמות, להקשיב לעוצמות. ויש לזה, אני מדבר כאילו דברים מאוד מאוד מופשטים, יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות למה שקורה היום בחברה הישראלית. למה שקורה בוויכוחים, אפילו לרפורמה המשפטית, אני לא אוהב להיכנס ככה לרמת החדשות, אבל אני לא מדבר על הרפורמה, אני מדבר על הקרע והדאגה, והתורי חלקים מעם ישראל, זה לא משנה, מיעוט, לא, אפשר, יש הרבה ביקורת על זה, קיצור, אני לא בא להצדיק שום דבר, אבל זה מרתק להבין מה כל כך בוער להם, אם קצת נרסן את בית המשפט היום, קצת, הרי זה לא דמוקרטי, וזה לא פייר ששופטים ממנים את עצמם, וזה לא פייר שרק הם, ועילת הסבירות, זאת אומרת, מה סביר בעיני מצביעי ש"ס, כנראה לא, אין לזה כל כך ביטוי בבג"ץ. מה כל כך מזעזע, אני לא מדבר על הפוליטיקאים שעושים זה עוד פוליטי, אני לא מדבר על עיתונאים שהם מרוויחים רייטינג, אני לא מדבר על אנשים נמוכים שמתסיסים. יש שם, אחים שלנו, יש איזה כאב עמוק מאוד, איזה זעזוע עמוק. גם אנחנו לא תמיד, אנחנו, סליחה שאומר אנחנו והם, אבל גם אנחנו לא תמיד מרוצים, ממש לא מכל מיני החלטות שם. זאת אומרת, אני בלעתי, תבלעו קצת גם אתם, נכון? אז מה כל כך נורא? מה כל כך נורא? ואני חושב שמה שכל כך נורא, אני אומר את זה ככה בצורה מאוד בסיסית, אני מניח שכולם פה חושבים על הכיוונים האלה, זה שחלק מהשיבה, ואתם הרי ישראל, נפיכם תתנו, פריכם תיסעו, אדמה מצמיחה חיים, אבל בלי לוותר אדם, אתם יודעים, בגלות אנחנו כנראה לא היינו עיקרים, לא נתנו לנו, כמעט לא נתנו לו, לא היינו רעי צאן, בטח שלא היינו ציידים, גם לא היינו בנאים, היינו תלושים מהאדמה. בגלות היינו, מה אכלנו להיות? במי זכר עסקנו? או אוכלים זעירים, או מי שיותר קישרון יותר. אחרי זה המציאו את הקפיטליזם, אז כבר נהיינו סוחרים בבורסה ובנקאים. זה אנסו אותנו, זה הגויים לא הרשו לנו, אבל מלאכה, תעשייה זעירה כזאת. תלושים כאלה מהחומר, חלק מהציונות, חלק מהשיבה לחומר היה לחזור אל האדם. דעת העבודה, אתם זוכרים? מפלגת העבודה קראו זה פעם. עבודה... ראו באיזה איזה יהודי שחוזר לאדמה, יהודי שחוזר ל... יהודי שנראה כמו בוץ כזה, יהודי שנראה עיקר, פלח כזה, שמפסיק לרחף בעולמות תלושים כאלה, בעולמות של דיבורים, ומחדשים את הכל, וזה לא היה דיבורים, באמת זה היה... זה היה דת, דת העבודה, א' דלית גורדון כאלה, שמות כאלה, שציפו שהיהודי הגלותי, החלש הזה... יש איזו עוצמה של חיים שבהתחלה היה קל, אתם יודעים, בזמן הרב זצ"ל בכלל לא היה קל, אנחנו יודעים, כי תופסי התורה קשה מאוד להבין את זה, העיניים של הרב, זיהו שיש איזו אנרגיה אדירה כזאת של אבנים, כאילו, אנשים מגולפים בסלע, בסלע של חברון, משהו כזה, עתיק יומין, עתיק יומין, אתם יודעים, הם באו עם התנך, והבינו, הביאו, הדורות הראשונים, עלייה השנייה שישית, הסתובבו עם התנך, הם הבינו את התנך באופן מאוד מאוד שטחי. אבל אסור להאמין להם, נכון? כמו שהרב כותב, אסור להאמין להם, אל מה שהם, זה התנסו קצת, אבל ככה כתוב. הם הסבירו את התנך באופן מאוד נמוך, אבל באמת התנך הזיז אותם. הסברים זה הסברים שאיך הרב כותב, במקום הסברים שלא רק שאין בכוחם להחיות עם מת, יש בכוחם להמית עם חי. אבל אנחנו לא מתחילים בהסברים, איזה משהו אנרגטי פנימי עוצמתי, סלע כזה. נכון, הדורות של החלוצים ושל הפלמח ושל המחתרות. סלע, חזקים, מסירות נפש כזאת גדולה, אבל להסתכל על העולם בעוצמה, בקשיחות כזאת, שבעצם מאוד מאוד רכה. הכוח של האבן הזאת, אני רוצה לחיות, לא רוצה לברוח מהעולם, לא רוצה לצמוח, אבל מתוך העולם. עכשיו אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים איך האנרגיות הן מופיעות לא בלייבש ביצות ולא בלהקים קיבוצים. ועבודה, שוב, לא כולם הולכים לעבודה עם בגדי עבודה כחולים, אנחנו עובדים הרבה במעבדות ובחללי עבודה ובהייטק, וזה צורה אחרת לגמרי, זה לא ה... מה יש שם? מה יש שם אני מדבר על הבג"ץ, שיש לנו, לי, ביקורת אדירה כלפה, ואיך הוא מתנהל, ואני חושב שבאמת צריכים רפורמה מאוד משמעותית, אבל אני עכשיו לא עסוק בזה, אני עסוק בלהבין מה כל כך כואב, מה כל כך צריך להקשיב, אני רוצה, חושב ש... מה שהבג"ץ אומר, בצורה מאוד מאוד אומר, לא במילים, אני מנסה את רוח הדברים, ומה שככה אני רוצה, כאילו, אל תדכאו לי את החיים, הבג"ץ הוא כזה, אל תדכאו, תנו לי לחיות, זה אמון כזה בגדול בחיים, שפעם מביא אנשים לעשות דברים מאוד אידיאליסטיים וגדולים, ואולי היום מביא אנשים למקומות אחרים, אולי אין להם פשר, אבל לחיות בגדול, כאילו הדבר שהכי מפריע היום, גם לנו דרך אגב, זה כפייה, יש משהו בדור הזה שלא סובל שמכריחים אותו, שלא סובל שצועקים עליו, שלא סובל שעושים לו מניפולציות. רוצים לעבוד קשה מאוד מאוד, אבל לא בכוח, לא בכוח. אני אחליט לבד, תן לי לגעת ברצון שלי. זה מה שאפיין גם, ברוך השם, את יושב בית המדרש. הבגץ, מה הבגץ אומר? אל תתערב, אל תתערב. תתן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, זה משגע אותנו כי אנחנו... חושבים, מה זה אל תתערב? יש דברים שליליים, ויש דברים בעייתיים, ויש ערכים מעוותים, ויש לתת מקום לאחרים. והוא לא באמת לא מתערב, זה לא באמת שאין כפייה. את הערכים שלך אתה חושב, עליך קופים, אסור לך ללמוד בנפרד באוניברסיטה, לא משהו, הם מחליטים עליך, כן? נכון, אני לא בא להצדיק, אני בא להבין. יש פה איזה ניסיון לגעת באבן, לחיות בעוצר, לחיות בגדול. אז האבן היא לא מתה, האבן היא נראית לך מתה. מה כל העשייה האנושית? מה זה כל המתית מלאכות? לקחת את האבן ולהצמיח אותה, ולהצמיח אותה. אנחנו רוצים להיות פה בארץ ישראל, להיות פה במקום. אנחנו צריכים להיות אבנים באיזה משל כזה. לחיות בענק. והבנה שהתורה אומרת אסור אסור, זה הבנה כל כך... קטנה של התורה, הבנה כל כך חלקית של התורה. כי באמת התורה אומרת אסור ואסור, התורה אומרת חיה וחייו, אבל הליבה של התורה, המהות של התורה, אם אנחנו שומרים את השבת, מתוך שאנחנו שומרים את השבת, ורואים את אלוקים בעולם, אחרי זה אנחנו חוזרים למתת מלאכות, ואחרי זה אנחנו מונים משכן, ואחרי זה אנחנו חיים באמת. יש שלבים כאלה שבאמת התורה אוסרת עליך, תמיד יש אסור, יש עשה. אבל יש דברים כאלה, עוד לא חזר מספיק הביתה, חווים את התורה בתור איזה משהו חיצוני כזה שמפריע לי ואוסר עליי, אבל האמון שלנו בתורה, האמון שנוצר מתוך שבת, אמון בשבת אנחנו, שבת היא זכר מעשה בראשית, נכון? אנחנו בשבת, ביחול עומדים. יש כזה מנהג, מובן משנה ברורה, שאתה אומר עם עוד אחד ביחול, אתם מכירים את זה? זה עדות, זה לא עדות, אין עדות בלילה, זה אחות אח שלך. עדות, מה פרושה אתה מעיד שהשם ברא את העולם, איך אתה מעיד? בשביל להעיד אתה צריך להיות שם, נכון? אומר לך, אתה יכול להעיד על כך וכך, כן, למה? מה אתה מעיד? יש לנו בשבת יכולת להעיד שהשם ברא את העולם, מה הכוונה? להשתכנע בזה, להרגיש את זה, שהחומר הוא קדוש, שיש לנו שם החומר. אחרי זה אפשר להתענג בתענוגים ברבון סלב ודגים. זה שאתה לא עושה כלום בעולם, זה לא בגלל שאתה מתייאש מהעולם, בדיוק הפוך, בשבת אנחנו נכנסים אל העולם. בשבת יש יכולת להעיד, להעיד זה, אני רואה את זה, כל אחד לפי דרגתו, נכון? אפשר להתעלות בזה עוד ועוד ועוד, ומי שתחביר בשבת יוכל בשבת, בעיקר במובנים האלה. אז זה אנחנו מתפללים בשבת, להרגיש עיניים אחרות כאלה, שאני אשתכל בעולם, אתה אומר, בימי השבוע קשה לראות שאלוקים בראת העולם הרבה פעמים. קשה לראות, הוא נראה כל כך לא אלוקי, ולכן אתה צריך לעבוד קשה ולשנות אותו. יש בשבת משהו שהחומר, האבנים, הטבע, יש בו משהו. ואז אני, איך אתה מתייחס לטבע שלך? איך אתה מתייחס לרצונות שלך? לרצונות, אחרי זה לאידיאלים. יש בו איזו בקשה בסיסית שאני חושב מתבטאת בגאולה, זה יכול להיות בקשה מאוד זוללה, אנשים יכולים לקחת את זה לסטיות ולעיוותים ולבטלנות ולתירוצים לכל החולשות שלהם. אני יודע, אבל מה הנקודה הפנימית? מה הנקודה הפנימית? תנו לי לעשות, אל תחליטו עליי. תנו לי לחיות בגדול, תנו לי לחיות בגדול. אנחנו, אנשי התורה סופר אותי. תורה זה שורש החיים, תורה זה אבן השתייה, הנה אבן, כיפת ה... מה זה בית המקדש? זה אבן, קודש שקוראים זה סלע, סלע, כיפה של סלע. זה, אבל זה אבן קדושה כזאת. אבן קדושה זה להבין שצריך לעבוד קשה, ויש דרך ארוכה, וזהירות, וזריזות, ונקיות, ולמוד הרבה שעשו פוסקים. כמה טוב שיש לנו את התורה הבאה והיקרה הזאת. אבל התורה לא אומרת מה אסור. התורה אומרת מה? נותנת לנו עיניים כאלה, לחשוף את הקודש הזה. זה מה ששבת נותנת לנו. שבת מאירה לנו מה זה העולם באמת. ועד בשבת מגיע מוצא שבת, ויש לנו את האש הזאת ש... אפשר להתחיל לשנות את העולם. אז, 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 אז המלאכה הכי, הכי עוצמתית, הכי גדולה, זה ליצור לך מקום מכדור הארץ. אתה הופך את כדור הארץ. כדור הארץ זה המקום שלך. זה לא איזה משהו שלקחת מחום אחרים אחרים ושמת עליך. אתה בונה בית מאבן, זה כאילו איזה כפל קרקע, כאילו יש את העולם שהוא של כולם ויש את העולם שהוא שלך. וכשאתה מכניס דברים לתוך הבית שלך, זה כבר נהיה משהו אחר. זה עולם אחר, מלאכת הכנסה הזה. זה בעולם שלי, ברשות הרבים היא בנויה מ... אין רשות הרבים במדבר, רוב השיטות, אתם לא יודעים. רשות הרבים זה מקום שגרים המון המון אנשים, ואז הם יוצאים, נפגשים, וכל אחד חוזר, וזה אופן אמיתי. לבנות אבן למקום, להתייצב, להתחבר לאדמה חזק, בצורה הכי חזקה, אחרי שאתה מקשיב לתורה, אחרי שאתה בונה בתורה, זה השיא, זה הפסגה, זה אז אתה לוקח את הלחם ואת הבגד, ואפילו את הספר, ואתה מקשיב לכל עומק המוקש האלוקי שפה בתוך העולם הזה, שבת שלום.